טוב, אנחנו עסוקים בפרקי שלמה, בעיקר כרגע בבניית הבית, ובפעם שעברה התחלנו ללמוד את זה, ושמתם לב שאנחנו לא לומדים את זה הפעם על פי סדר כרונולוגי, אלא יותר מנסים להקיף נושא, תוך כדי דילוג מפרק לפרק. ובפעם שעברה מה שבעיקר עסקנו זה בתפיסה ההיסטורית של תקופת שלמה, איך שלמה לפחות תופס את התקופה שלו, ובעצם טענו ששלמה רואה בבניית בית המקדש, במובנים מסוימים, סוף ההיסטוריה במובן החיובי, כלומר, לא במובן של איזה מין אסון או משהו, בדיוק להפך, שיא ההיסטוריה, וגם סיומה. כלומר, אם הציר ההיסטורי שאנחנו מדברים עליו, הוא איזשהו ציר של מתחיל בעצם מגלות אדם הראשון מגן עדן, שבו מהרגע הזה בעצם מתחילה איזושהי גלות שבה האדם מחפש לחזור חזרה אל המקום הזה, לקרבת אלוקים שהיה בה, והגלות הזאת היא נמשכת, ויש בה שלבים כאלו ואחרים. תארו לעצמכם שממצב מדהים, לפעמים אני חושב על זה, זה מדהים אותי כל פעם מחדש. ממצב שבו יש אדם אחד בסך הכל בעולם, אדם וחווה, שהנוכחות האלוקית היא כל כך ודאית אצלם, הם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, זה אדם הראשון וכולי, וחווה אשתו ויש רק אותם בעולם, אנחנו מגיעים לא הרבה זמן, 10 דורות, למצב שכל העולם הוא עובד עבודה זרה. אין אדם אחד בעולם שיודע שיש בורא לעולם. כולל לא אברהם אבינו עד גיל 3 או עד גיל 40, לפי המדרשים וכו'. כל העולם עובד, הרמב״ם מתעסק עם זה. איך קרתה טעות כזאת, הרמב״ם אומר, נכון? הוא מתאר את ההידרדרות, בהתחלה עבדו למשרתים, ואחרי זה... מה?
באנוש.
כן, ואחר כך... כן, ואחר כך אמרו, טוב, המשרתים, המלך רוצה שאנחנו לא כבוד למשרתים, ואז לאט לאט שכחו את המלך ועבדו רק את המשרתים. אז בעצם הגלות הולכת ומחריפה, בלשון חז"ל זה שכינה שעולה מרקיע לרקיע, גולה, שכינה גולה, ובעצם אברהם אבינו מוצא את השכינה ברקיע השביעי, ומוריד אותה רקיע אחד וכולי, עד שמגיע משה ומוריד את השכינה, בפרשת השבוע שקראנו, יתרו, מהרקיע האחרון מוריד את השכינה לארץ. ואז בעצם לכאורה, מימות משה, מתן תורה, אם ננסה לסרטט רגע את ההיסטוריה כפי שהייתה צריכה להיות, במובן כאילו הלכתחילי שלה, אז אם הכל היה בסדר, אז נגיד שהרב שרקי טוען שגם בכלל המעבר דרך המדבר הוא היה אילוץ, היה בדיעבד, היה צריך לכתחילה להיכנס לארץ ישראל ולקבל תורה בצורה טבעית. אז על גבי דבריו נאמר, אחרי שנכנסנו למדבר, באופן הקונה צריך להיות, נגיד שלא היה חטא העגל, אז אחרי מתן תורה, היו מיד לומדים את התורה, משתאים עוד זמן מסוים בהר סיני, נכנסים לארץ ישראל עם משה רבנו ומקימים את בית המקדש, ונגמר הסיפור. אבל מתחילות תקלות. לאט לאט הכל מתחיל להסתבך, נכון? קודם כל חטא העגל, אחר כך חטא המרגלים, וזה עוד יחסית סטיות קטנות. סטיות תקן קטנות, 40 שנה, זה לא זמן קטן, אבל זה גם לא זמן ארוך מדי. אבל אף אחד, אני יכול לחתום לכם, שאף אחד לא האמין שיקח להם מיציאת מצרים עד בניית הבית 480 שנה. אף אחד לא האמין. 480 שנה, 500,000. ייקח להם לבנות בית המקדש מרגע שיוצאים ממצרים, עם עמוד ענן ומשה רבנו ומשכן ותורה והכל, כל כך הרבה זמן. זה תקלה מבצעית חמורה, צורך העניין. כן? אם מלך חטאו ישראל, אומרת הגמרא, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד. כלומר, ההיסטוריה הייתה מגיעה לשיא שלה, למיצוי, לזה, מיד אחרי ספר יהושע. אחרי כיבוש הארץ וחלוקתה, ובניית בית המקדש, זהו, היינו, העולם היה מתחיל לחיות ברמה הגבוהה וחוזר באופן מהותי, חוזר חזרה לאן? למצב שלפני החטא, במובן מסוים. הדבר הזה מתמשך. עוברים עלינו ימים ארוכים וקשים בספר שופטים, עוברים זמנים לא פשוטים בספר שמואל, אבל עכשיו, לפחות מבחינת שלמה, ברור שהגיע הזמן. אותו זמן שכולם דיברו עליו, הזמן הנסתר הזה, מתחבר יחד עם המקום הנסתר הזה, שגם הוא נתגלה, הר הבית, כן, הר המוריה, ועכשיו מבחינת שלמה, איך ששלמה תופס את הזמן שלו, ההיסטוריה מגיעה לשיא שלה, ומכאן ואילך אנחנו צפויים לעולם אחר לחלוטין. אנחנו, זה יהיה מאוד מעניין על איזה עולם מדובר. האם מדובר כאן על איזה עולם אוטופי שלא צריך לעבוד בו ולא צריך זה? לא, כנראה שלא. אנחנו היום, אני מקווה שנספיק להגיע לתפילת שלמה ונראה איזה, על איזה דברים שלמה מתפלל. זה ברור ששלמה, כבר עכשיו נאמר את זה, מדבר על עולם שממשיך להתנהל, עולם כמנהגו נוהג במובנים האלה של מלחמות וכו'. אבל החיפוש הזה כבר נפסק. הגלות הזאת כבר נפסקה. עדיין יהיה יכולות התעליות וירידות, אבל כבר, זה נמצא כבר במקום, ועכשיו יש כאן איזה מין פאזה אחרת. קצת בדומה למה שאנחנו חווינו בדור שלנו, המעבר הזה מגלות לארץ ישראל, כן, לגאולה. כן, גם בגלות עם ישראל חי, גם בגלות יש היסטוריה, אבל ההיסטוריה היא בעצם מפוזרת, מפורדת, עבודה. אבל יש מגיעים לארץ ישראל, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז בעצם ככה שלמה תופס את עצמו, וככה זו הסיבה שבגללה רצינו להסביר את התמיהה הגדולה שבעצם העלינו בשבוע שעבר, המעורבות האינטנסיבית מאוד של גויים בבניית המקדש. זה לא תקלה, זה לא קרה במקרה, זה בכוונת מכוון, שלמה מתחתן עם בת פרעה, זה בכוונת מכוון, שלמה קוראת ברית עם חירם מלך צור, צור היא יושבת אוכלת העמים, יושבת על ימים, היא בעצם כל התרבויות יונקות מצור ומקבלות מצור. זה לא רק שהוא לוקח מצור מחירה מלך צור חומר, הוא גם לוקח ממנו פועלים, פועלים, כן? אומן לוקח ממנו, והאומן הזה בעצמו, הטיפוס הזה בעצמו, לא בדיוק ברור במקרא האם הוא אפילו גוי, האם הוא יהודי, והאם אמו יהודיה או אביו גוי, או שאביו התגייר מן הסתם. כל פנים, האיש הזה בעצמו, איזה מין גורם מתווך כזה שיונק בעת ובעונה אחת, גם מצור וגם מישראל, כי שלמה מבין מה שאנחנו היום גם כן ודאי מבינים, אנחנו לומדים על זה בכוזרי, שעם ישראל הוא לא רק בשביל עצמו. עם ישראל הוא לב באיברים. תחליטו, חוץ מהערך העצמי הזה, כדוע, זה סוגיה ידועה בעין היה. מהו חדה, אדוני, הערך המשקויים לו. סוגיה ידועה בעין היה חנוכה, חלוקת בית שמי ובית הלל. מה תכליתו של עם ישראל? בית שמאי אומרים, תכליתו של עם ישראל זה רק ההשפעה על אומות העולם. בית הלל אומרים, לא. לעם ישראל יש גם תכלית עצמית. גם אם לא תהיה אומה אחת בעולם, עם ישראל יש לו סיבת קיום, הצדקת הקיום מצד עצם עצמיותו. אבל ודאי שגם בית הלל מודים שזה על גבי הקומה הזאת, יש גם קומה נוספת של השפעה על האומות, וזה בעצם הסיבה ששלמה מערב גויים, מערב את בת פרעה, כמובן גייר אותה וכו', פה אין בעיות הלכתיות, גייר אותה, אבל מערב בעצם גויים בתוך בית המקדש, כדי לפתוח את הצינורות אל האומות כולם. זה פעם אחת מה שראינו. ראינו עוד שני דברים. ראינו את התחלה של ההצלחה של השיטה הזאת בביקורה של מלכת שבא, שרואה את שלמה ואת כל חוכמתו ולא נותרה בה עוד רוח, והזכרנו את חז"ל שהיא לא נותרה בה עוד רוח מהחיבור המדהים הזה בין כהונה לבין מלכות. בין מלכות שמנהלת את כל ענייניה הממלכתיים על פי רצון השם יתברך. דרך זה גם הסברנו מדוע, אני עושה כאן איזה חזרה כי זה חשוב, ואנחנו מדוע גם שלמה בונה בשילוב את הבית שלו ואת בית המקדש. ומעכב את פתיחת שניהם עד ששניהם לא מוכנים, ואפילו בית המלוכה לוקח לו יותר זמן. 13 שנה בית המלוכה ו7 שנים בית המקדש, והוא לא פותח את בית המקדש, הוא מתחיל לבנות את בית המקדש. אבל אחרי שהבית מוכן, הוא ממתין עד שהוא מסיים את הבית שלו, ורק אז הוא פותח את שניהם ביחד, כי זה בדיוק כל העניין, זה כל הסיפור, זה כל החידוש פה. זה לא עוד ממלכה שתתנהל, בערך שתתנהל ויהיה לה בית מקדש מאוד מאוד יפה, אלא זה משהו משולב, מחובר, מאוחד, מלכות וכהונה, כהונה ומלכות, כי זה בדיוק השיא של ההיסטוריה, שהדברים הם לא נפרדים, אלא הדברים הם מאוחדים. החיים והקודש הם לא איזה שני דברים, שני צדדים נפרדים, אלא הם אותו דבר, כמו שאומרים, כן, לעתיד לבוא יהיה, ומלאה הארץ דעה את אדוני, כמיים לים מכסים. מה זאת אומרת כמיים לים מכסים? זה משפט לא ברור. מה זה כמיים? הרי המים זה הים. מה, המים מכסים את הים? הרי הים זה המים והמים זה הים, זה אותו עניין. בדיוק. דעת השם לא תהיה איזה פינה בחיים. כל הזמן אנחנו חיים, ויש לי, אני משתתף באיזה שיעור של דעת השם פעם בשבוע. זה יהיה החיים עצמם. החיים עצמם יהיו מלאי דעת השם. הכלכליים והצבאיים וכו' וכו'. הכל יהיה על פי רצון השם יתברך, וזה מה שמפתיע מאוד מאוד את מלכת שבא ולא נותרה בעוד רוח. עוד הסברנו בפעם שעברה, שזו גם הסיבה ששלמה מרשה לעצמו, הייתי אומר שהוא דורש את הפסוק של התורה, כך שיוצא שהוא לא חל עליו. זה לא שהוא עובר על דברי תורה, אלא הוא דורש. לא יסיר את העם מצרימה, לא ירבה לסוסים, זה הכל נאמר על המצבים הרגילים. אבל על המצב שלי. אני ארבה ולא יסיר, אני ארבה ולא ישיב, כן? כי עכשיו זה כאילו, יש דברים, יש הוראות שהן מכונות למצב מסוים, ועכשיו הוא אומר שלמה, אנחנו בכלל מתחילים מצב חדש. ולכן, בגלל הצורך של שלמה להיות אימפריה, פחות מזה זה לא עובד. אם אתה רוצה להשפיע על אומות העולם, צריך להיות אימפריה. נכון? אין אפשרות להיות מסכן. חוכמת המסכן בזויה. אתם יודעים, אחד העמים שמעריצים את עם ישראל, אתם יודעים מי? הסינים. הסינים מעריצים את מבחינת הסינים, יהודי, זה מלאך שירד להם מהשמיים. הם מעריצים את המוח היהודי ואת השכל היהודי. מה זה? הם קוראים לעצמם היהודים של המזרח, הסינים. כאילו הם מנסים להיות... יהודי מגיע לסין, זה משהו כאילו... זה הערצה. ולמה? הסינים הם מטבע הדברים. הם עובדים על כמות. כן? זה הנושא שם, זה הדיבור. הדיבור הוא רק כמותי, זה צורת החשיבה גם, בגלל שהם, הכמות שלהם היא אדירה. ופתאום הם נפגשים עם עם שהוא, כל המהות שלו זה איכות, אין כמות. כן. אתם המעט מכל העמים, זה רק איכות, זה משגע אותם. כאילו, איך הם מצליחים? מכלום כמות, אין להם אנשים, איך הם, מה זה 6 מיליון בסין? זה לא שכונה, זה לא רכב, הם לא סופרים מספרים כאלה בכלל, זה לא... חבר'ה, תהיו 20-30 מיליון, תבואו לדבר. אין לכם מחלקה בעירייה אפילו בשביל מספרים כאלה.
זה קהילה קטנה כאילו.
כן, זה, אתה יודע, זה שכונה, זה משהו, זה בשביל זה. הם לא רואים מספרים כאלה פשוט. הם פתאום רואים מה ששישה מיליון עושים. כל העולם שומע עליהם, כל ההמצאות החקלאיות. סין, דרך אגב, אם נגענו, זה מאוד מתעניינת במדינת ישראל בגלל החקלאות, מפני שהעולם מפחד... ככה מדברים המדברים. החוזים בכוכבים, אני יודע, הקלדאים, שהעולם עלול להגיע לרעב, מפני שהאוכלוסייה של העולם גדלה בקצב מאוד מהיר, בגלל ההתפתחות של הרפואה וכו', וזהו, ואין מספיק אוכל לכולם. וגם הסינים, שפעם אכלו אורז, וזהו, הם עכשיו נהיים מעצמה יותר ויותר מודרנית, אז הם בא להם עוד דברים, רוצים גם קצת פלפלים, אז הם מלפפון מדי פעם, פעם בשבוע, קצת גבינה צהובה, עכשיו זה מיליארדי שרוצים. זה לא... אז פתאום צריך. אז לכן, מאוד מעניין את המשיטות, שואל גיא, האם מלכות שלמה היא האוטופיה שלנו שואפים, אם כן, מה נהרס ולא עבד נכון בימיו. גיא, זה כל הסוגיות שאנחנו כרגע עסוקים בהם, אנחנו נענה תוך כדי, בעזרת השם. אבל כן, אנחנו שואפים לחזרה למלכות שלמה. כל פנים הסינים האלו, אז הם מאוד מעניין אותם, איך אפשר להוציא יותר טון מדונם. שזה המומחיות של מדינת ישראל. אנחנו מספר אחת בעולם בכל ה... זה ולכן הם מאוד מתעניינים בחקלאות. הם מעריצים את עם ישראל לגמרי. נפוליון אמר פעם, הניחו לענק הסיני בתרדמתו. לכשיתעורר, יצטער העולם כולו. איך הוא אמר? יש בזה... כי זה אומה אכזרית כאן. טוב, לא נסתבך עם הסינים עכשיו. כן.
האדם יכול לשנות
את תוכניותיו
של
הקדוש ברוך הוא. איך זה קשור לשיעור שלנו,
מחילה? אמרת שזה נמשך 400 שנה בזמן שתוכניתו של הקדוש ברוך הוא הייתה 3 ימים להגיע לארץ ישראל, בזמן הסיפור.
כן. אז התשובה לשאלה שלך היא כן. כלומר, האדם לא יכול לשנות את התוכנית, התוכנית בכל מקרה תצא אל הפועל, האדם יכול לעכב אותה. כי יש, מהשמיים יורד אור, אבל האדם צריך להכין כלי. צריך להכין כלי. הקדוש ברוך הוא מוריד שפע לעולם, ומי שמכין את הכלי הראוי, יזכה. אבל אם אין כלי, הפסדת. עדיין התוכנית האלוקית תמתין ותחפש, תמצא הזדמנות אחרת. אבל זה בעצם כל התנ"ך רצוף בנבואות שמצפות להתממש, אבל העם לא מוכן, ואז הוא מפספס את ההזדמנות. פתחתי אני לדודי, ודודי לך מה קבר. למה? כי פשט התקוטנתי, חחל בשנה, חצית רגלי, חחת ענפים, דודי שלח אדום מן החור, אופס, חמה קבר. אז יש כאן איזו הזדמנות שאם לא מנצלים אותה, אז זה עובר לתחנה הבאה. בהחלט. זה ברור ש-480 שנה זה לא היה לכתחילה. אנחנו גם אומרים שהלכתחילה, הבדיעבד נהיה לכתחילה. כלומר, עם ישראל 40 שנה במדבר, זה בדיעבד או לכתחילה? מדי בדיעבד. אבל חזל המדרש אומרים, בכל אופן, היה בזה ימד שלכתחילה, 40 שנה, אכלו מן, למדו תורה ממשה רבנו, נתבלעה התורה בעבריהם, עדיף, בדיעבד יתברך שזה לטובה, אבל לכתחילה זה לא. בואו נחזור חזרה לעניינים שלנו. אז זה בעצם, זו גם הסיבה ששלמה הרבה ולא הסיר. אני רוצה היום, רוצה לשאול משהו? כן.
למדנו
שהם מלכות בגלל תחנותה, אז
הכל
הערב
כהונה,
מלכות.
לא היה סכנה בגישה של שלמה המלך
לערב את בית המלכות? סכנה גמורה. אני אומר, הזכרנו את זה גם, שלמה הולך על כל הקופה. מתח גבוה. על כל הקופה. אם זה יצליח, זה הצלחת האנושות כולה. אם זה לא יצליח, או. נכון? כל מה שאתה אומר, המילה הסכנה היא המילה הנכונה. אבל לזה שלמה נדחף. זה היכולות, זה הלב השומע שהוא קיבל מהשם מתברך, אלה הם העוצמות. ולכן באמת הוא הולך על דבר זה. לא שהוא עושה את עצמו כהן גדול. אבל כן, יש כאן איזה חיבור. יש כאן ניסיון להעמיד אומה, שמכף רגלה ועד קודקודה, היא כולה עושה רצון השם מתברך, גם במה שקוראים חול, וגם במה שקוראים קודש. היום אני רוצה שננסה לראות ביחד את התפיסה הפנימית של שלמה, דרך ה... אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בעבר, שיש איזה מעבר מאוד מעניין בין ספר שמואל לבין ספר מלכים, ברמת הכלי המרכזי שסביבו הכל נע. בספר שמואל, הכלי המשכן, הכלי המרכזי זה הארון.
זה הקשר עם האלוקות, מה
שנקרא. בדיוק. הכלי המרכזי זה הארון. הארון, הוא עובר לכל אורך ספר שמואל, עובר שבעה מקומות, בעצם זה, הכל מתחיל מהארון. הכל מתחיל מהארון. מגלות הארון, ואחרי כן הארון חוזר ועובר בעצם שבעה מקומות, עד שהוא מוצא את מקומו בקריית יערים, ואחר כך בעיר דוד. כן? מישהו שמע על אחד מכלי המשכן האחרים בספר שמואל? הרי הם היו. המשכן נהרס באלי, אבל כלי המשכן לא נהרסו, לא נלקחו. המזבח, המנורה. מישהו שומע? רמז קטן, אולי יש בנו אוויר הכהנים, אולי יש דעה שאומרת שהם היו שם. הארון מאוד מאוד בולט. הארון הוא הביטוי, מבחינתנו, הוא הביטוי מלמעלה למטה. השראת שכינה שיורדת מלמעלה למטה וכביכול מכניעה את המציאות. זה הארון. הארון הוא נושא את נושאיו. כשהארון מתחיל לנסוע, מה אומר משה? והיא בנסוע הארון, ואומר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו מסניך מפניך. אנחנו לא עושים כלום, הארון נוסע לפנינו, קומה השם, ויפוצו אויביך, טק, טק, הכל. כן, בעצם ספר שמואל מבטא באיזשהו מקום את מלכותו של השם יתברך, שיורדת מלמעלה למטה שכינה שמנסה למצוא מקום, ובעצם היא בסוג של איזה גלות וחיפוש מקום. ספר מלכים מאפיר אותנו בבת אחת מהארון אל המזבח. זה עולם אחר לחלוטין. מפני שהמזבח הוא בדיוק המקום במקדש שמבטא את המלמטה למעלה. יש בו גם מלמעלה למטה, כי היא יורדת גם אש מלמעלה, אבל מצווה להביא מן האדיוט. וגם מבחינת המיקום של המזבח, המיקום שלו הוא אמצעי. זה מיקום כזה שבו, בעצם, הוא נקרא מקום העבודה, זה המזבח, המקום שבו עובדים, המקום שבו מעשה ידי אדם פוגשים את הרצון האלוקי, והרצון האלוקי חל על מעשה ידי אדם ומברך אותם. שזה בדיוק מה ששלמה בעצם מבין, שתכליתה של תקופתו, לעשות, לפעול בכל העוצמה, בכל הכוח, בכל הממדים כולם, ועל המעשה והפעולה הזאת תשרה השרת שכינה. וזו הסיבה שהמזבח כאן הוא מאוד 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 דומיננטי. בואו נראה איפה זה בא לידי ביטוי. אז אנחנו ברשותכם נדלג לדברי הימים. כן. זה מקביל לפרק ח' אצלנו במלאכים, אבל בדברי הימים זה כתוב יותר, יותר, יותר בהיר קצת. דברי הימים ב' פרק א'. תראו מה קורה. הרי החוויה הנבואית הראשונה של שלמה, איפה הוא חווה אותה? בגבעון. למה הוא הולך לגבעון? למה הוא הולך לגבעון? הרי לשלמה יש לו שתי מקומות ללכת אליהם. מקום אחד, הוא רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא. מקום אחד, זה עיר דוד, איפה שנמצא, הארון. מקום שני זה בגבעון, מה יש בגבעון? כשמישהו כאן שמע על גבעון עד ספר מלאכים, יש שם את הבמה הגדולה. תראו מה כתוב כאן בדברי הימים, ב' פרק א', והתחזק, כן, והתחזק שלמה בן דוד על מלכותו, ואדוני אלוהיו עמו, ויגדלו למעלה. ויאמר שלמה לכל ישראל, לשרי האלפים והמאות, ולשופטים, ולכל נשיא לכל ישראל, לשרי האלפים והמאות ולשופטים, קראתי סליחה, ולכל נשיא לכל ישראל ראשי האבות, וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון. למה? מאוד מעניין. כי שם היה אוהל מועד האלוהים אשר עשה משה עבד אדוני במדבר. שם נמצא המשכן. אנחנו מיד נראה את הפירוט. אבל אהרון האלוהים העלה דוד מקירת יערים באחין לו דוד כי נתן לו אוהל בירושלים. אהרון לא שם. ומזבח הנחושת אשר עשה בצלל בן אורי בן חור שם לפני משכן אדוני וידרשהו שלמה והקהל. תשימו לב, הכתוב מבודד את המזבח עם בין כל הכלים. הרי יש שם גם את השולחן וגם את המנורה וגם את הקרשים וגם עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אבל הכתוב אומר, המזבח, מזבח הנחושת אשר עשה בצלל הוא שם וידרשהו שלמה, כלומר עד אותו רגע הוא היה דרוש. כלומר, לא דרשו אותו, לא הקריבו עליו בעצם. המוקד היה בארון, לחפש איפה זה גילוי שכינה, אבל העבודה, עבודת הקודש בעצם, אפשר להגיד שהיא נפסקה, ודאי מחורבן משכן שילה, ואולי עוד גם לפני כן, עם המעשים של שני בני אלי, חופני ופנחס, שבעצם המאיסו את עבודת המקדש והמשכן על כל ישראל.
זאת אומרת, תמיד זה שם המשכן והארון היה מסתובב כל הזמן?
לא תמיד, מי חורבן שילה, אנחנו מבינים שהמשכן עבר לגבעון.
למה הוא בכלל היה בשילה? כי המשכן גם היה בשילה.
המשכן היה בשילה, כן, המשכן זה... ואז מי חורבן שילה? המשכן נלקח לגבעון. הארון גדל לפלישתים וחזר לבית שמש והתחיל להסתובב. כן, היה בעצם פיצול, פיצול אישיות. האומה לפיצול אישיות. ואז, ויעל שלמה שם על נזבח הנחושת לפני אדוני אשר לאוהל מועד, ויעל עליו עולות אלף. כלומר, יש כאן הכרעה אסטרטגית של שלמה. זה ממש הכרעה אסטרטגית. זה מאוד מפתיע ההכרעה הזאת. מפני ש... אני, אם הייתי, היו שואלים אותי... כן, תודה. לא שואלים אותי, לא שאלו אותי, אבל אם שואלים אותי, לאן שלמה ילך? הייתי אומר, מה יותר מתבקש? אם שלמה רוצה לזכות לאיזה גילוי נבואי, לגילוי אלוקי, ילך מן הסתם, לאוהל, שאבא שלו יתפלל שם, אוהל דוד. ושם הוא יתפלל, יישא כפיים, אפשר גם להקריב שם קורבן, זה לא כזה בעיה, ומן הסתם הקדוש ברוך הוא יענה לו. לא, שלמה בוחר ללכת למקום שאף אחד לא הלך אליו עדיין. מקום זנוח. יש שם את הכלים, אבל זה מקום בגדול זנוח, אף אחד לא דורש אותו, שלמה דורש אותו.
זה שיואב ברח והחזיק בכל אדם זה, ברח אוהל השם, איפה זה היה? לא שם? יואב ברח לאוהל השם והחזיק בכל אדם זה.
יכול להיות שזה שם. כן, יכול להיות. זה רק עוד פעם מגביר את העיסוק של המזבח בתחילת ספר מלאכים. אבל אני לא בטוח, יכול להיות שזה מזבח אחר. מה?
מקום המזבח התגלה רק בסוף ספר שמואל ב',
בדיוק
הקשר גם.
כן, 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 דיברנו על זה, כן. המקום המזבח הוא זה שמתגלה, כלומר, ספר שמואל מסתיים, אז עשינו שיעור סיכום, ספר שמואל מסתיים בעצם בגילוי של מקום המזבח, ואז כאילו עוזבים את הארון ועוברים אל המזבח. אז זה בעצם מה שקורה כאן. אז שלמה הולך אל המזבח שנמצא בגבעון, הוא רוצה בעצם לחבר. מעלה אלף עולות, והתגמול להכרעה הזאת של שלמה, בלילה הוא נראה אלוהינו שלמה, ואומר לו, שאל מה אתן לך. כן? את אותו חלום שדיברנו עליו, את אותו לב שומע שהזכרנו, ושאחרי זה בא לידי ביטוי בסיפור של שתיים נשים זונות, הוא בעצם הגיע, זכה לזה שלמה, כתוצאה מההכרעה שלו ללכת אל המזבח. כלומר, שלמה מכריע, עכשיו זה מוטל עלינו. עכשיו אנחנו צריכים לבנות תשתית עצומה ואדירה בבחינת עבודה להשראה שכינה עלינו. ולכן הוא הולך אל המקום שהיה בו המזבח של בצלאל בן אורי ודורש אותו. ומעלה עליו לא פחות מאשר 1,000 עולות בבת אחת. זה נראה לי כמות עולות שהמזבח הזה לא ראה מעולם. בבת אחת בוודאי. הלאה. תודה רבה. בואו נחזור חזרה ל... שזה גם ממש מקביל, אבל בואו נחזור חזרה למלאכים. בואו נראה את פרק ח'. אני מדלג על כל הפרטים המרובים של בניית הבית עצמו, ואיך הוא בנה, ומה הכלים וכו'. פרטים מאוד מרובים, אני לא יודע אם... אולי נקדיש להם איזה שיעור אחד, אבל קודם כל בואו נבנה את המסגרת. פרק ז' אומר, פסוק כן ונעלה, ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף, את הזהב, את הכלים, נתן באוצרות בית אדוני. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות, פרק ח', אני קורא עכשיו מלאכים א', פרק ח'. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, למלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מאיר דוד אי ציון. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח היתנים בחג וחודש השביעי. ויבואו כל זקני ישראל ויסעו הכהנים את הארון. ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כלול כלי הקודש אשר באוהל. ויעלו אותם הכהנים והלוויים. רק הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מעניין. על הפסוק הזה יש ברייתא שלמה שנקראת ברייתא דמלאכת המשכן. ברגע הזה שלמה מעלה בבת אחת מחבר בין הארון, בעצם כאן נוצרת האחדות, כבר בדרך שלמה מחבר בין הארון שהיה במקום אחד לבין כלי המשכן שהיו במקום אחר, הוא מעלה את כולם בבת אחת לתוך בית המקדש, חלק מהכלים ממשיכים להיות לשרת בקודש, לדוגמה המנורה ממשיכה, מנורה ששם משה רבנו, ואולי גם לחם הפנים, שולחן לחם הפנים, חלק מהכלים נגנזים. הקרשים נגנזים, העיריות נגנזות, מזבח הקטורת, אני לא זוכר, אבל יש ממש ברייתא דמלאכת המשכן שאומרת כל כלי מה עשו איתו. המזבח, ברייתא דמלאכת המשכן, זה כמו ספרה ספרי כאלה, זה, כן. עכשיו זה בדיוק הזמן, תכף הפרשיות של... פרשיות של המשכן, אז כדאי לראות את זה.
נוסיף מנהרות.
מה?
נוסיפו מנהרות.
כן, שלמה נוסיף מנהרות. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בערך היתנים בחג וחודש השביעי, ויבואו כל זקני ישראל ויסעו הכהנים את הארון, ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים איתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. לפני הארון מזבחים. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים, כי הקרובים, פורסי כנפיים וכו', ויעריכו עבדים, לא יראה חוצה, אין בארון, דתת מדלג, רק שני לוחות האבנים, אשר הניח שם משה בחורב, אשר קראת אדוני בני ישראל בתמר את מצרים, יפה מאוד. ויביאו את הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד, לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. זה בעצם החיבור הזה בין המזבח לבין... המזבח כבר מחכה, את המזבח של בצלאל הוא לא יכול לקחת, כי שלמה בנה מזבח הרבה יותר גדול, מזבח, זה המזבח נחושת, שלמה בנה הרי מזבח אבנים, כן, מזבח, את המזבח של בצלאל הוא לא לקח, אז בעצם יוצא שמכניסים את הארון, המקדש כאילו ממתין לארון שייכנס לתוכו. איזה מין, כמו זכר בנקבה כזה, המזבח ממתין, הארון נכנס, אתם ודאי זוכרים את הגמרא שמדברת על זה שהשערים ננעלו, לא רצו להיכנס, זה קשור לסוגיה אחרת, שאולי רק נזכיר אותה ברמז, ממש בקצרה, באופן שיטתי, בכל מקום, בתורה ובתנך, שמדובר על השראת שכינה, תמיד תהיה טראומה. תמיד. מתחיל לפני נדב ואביהו, מתחיל ברכה, כמו הפסוקים פה בסוף ספר שמות. בניסיון מה?
משה לא יכול לבוא בניית המשכן.
נכון, בדיוק. ולא יכול, יפה, זה הטראומה. נכון, זה הטראומה הראשונה, לצורך העניין. ולא יכול משה לבוא אלו אוהל מועד כי שכן עליו וענן, הרי זה תרתי דסתרי, אוהל מועד לשון התוועדות, שמשה לא יכול להיכנס, אז אם כן מה עשינו? אבל עוד לפני כן, בספר ויקרא, מתוארת, מתואר היום הזה א' בניסן, שבו ניסו להשרות שכינה ולא הצליחו. ישראל שבעה ימים מרכיבים את המשכן ומפרקים אותו וזה לא עומד, אז הם באים למשה, ואז הוא נסה לפרק ולא שורה שכינה, ואז אומר להם משה לישראל, טוב, אני לא זה, תלכו, אהרון, אהרון הכי כדאי הוא אהרון, בזכותו תשרה שכינה, הולך אהרון, עולה אל המזבח, מקטיר וכולי, ולא יורד את שכינה. רש"י שם אומר, סיטואציה מחמירת לב, ירד אהרון ואומר למשה, משה אחי, כך עשית לי שנתביישתי? כך הוא אומר לו, שלחת אותי, כל ישראל מסתכלים על אהרון, אהרון עושה את הכל, ולא יורד את שכינה. אומר לה, אני יודע שזה בגללי, בגלל חטא העגל. ככה רש"י שם מביא. ואז עומד משה מבקש רחמים, ורק אז יורד את שכינה. נו, אז כולם שמחים, אבל דקה אחר כך, נדב ואביהו. ואחרי זה יש לנו את פרץ עוזה. ועכשיו כאן, גם כן, ענן, מלא, כל השם. כלומר, זה בעצם כל המקומות האלה באים לומר לנו שהשראת שכינה, שלא נחשוב שהצלחנו לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כן? נכניס אותו בתוך איזה בית, כן? זה דין. זה אש אוכלה. ויש כאן איזה גילוי מסוים של השראת שכינה דרך הכלי שאנחנו מכינים לבורא יתברך, אבל שאף אחד לא יחשוב שהוא יכול להחזיק את הארון. הארון מחזיק אותנו ולא אנחנו אותו. ולכן כמעט בכל מקום של השראת שכינה, קודם כל יש את האש הגדולה והשורפת, את הריחוק, זה לא מובן מאליו, אל תחשבו שהצלחתם. כי זה, המרחק בין זהב למשכן לבין זהב לעגל, הוא חוט השערה לפעמים. חוט השערה. כתוב שאומות העולם שנכנסו לבית המקדש, שנחרב הבית וראו את הקרובים, אז אמרו, אז זה לא מבינים, הרי זה האומה שמדברת על עבודה זרה, ואסור, הנה, יש להם בתוך המשכן שלהם פסלים של תינוקות, מה זה הדבר הזה? כל השאלה מי מצווה על זה. זה כחוט השערה דק. אז לכן, בכל פעם שיש השראת שכינה, יש גם איזה מין מחאה אלוקית. תיזהרו. זה לא מובן, אתם לא מבינים את זה. ושלמה מיד אומר את זה. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל. ועכשיו אני רוצה כאן, ברשותכם, לנסות, כמו בן שיש לנו, לעבור על פרק ח' ולראות בדיוק מה אומר שלמה, וגם את המקום שהוא נמצא בו. זה מאוד מאוד חשוב לדמיין את הפרק הזה. ולראות את המיקום ואיך זה, איך זה נאמר. קודם כל שלמה פונה ומברך את העם. יש פה אמירה. יש כאן מעמד מאוד רוחני, מעמד מאוד גדול וזה, אבל קודם כל שלמה מברך את השותפים איתו במלאכה, את העם שנשא בנטל הכבד של המיסים והעבודה. קודם כל הוא מברך אותם. כן? עד אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, בנו בניתי לך, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. ויעשה במלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד. ויאמר ברוך ה' אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אביו וידו מילא לאמור מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית לשמי להיות שמי שם ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם ה' אלוהי ישראל ויאמר ה' לדוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי עטיבות כי היה עם לבבך רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך יצא מחלצך לבנה הבית לשמי, ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי וישב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ויבנה הבית לשם אדוני ישראל, ואשים שם מקום לארון אשר שם, אשר שם ברית אדוני, אשר קראתי מבותינו והוציאו אותם מארץ מצרים. יפה. עד כאן, זה ברכה לעם ישראל, והרקע ההיסטורי. שלמה אומר, ברוך השם אני זוכה למלא את מקום דוד אבי. עכשיו תשימו לב, איפה הוא בוחר לעמוד? ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני, נגד כל קהל ישראל, ויפוס כפיו השמיים. זה בדיוק האמצע. הוא עומד מול המזבח, אבל הפנים שלו הם לא לקודש הקודשים, אלא למי? לכיוון עזרת ישראל ועזרת נשים, לכיוון מזרח, והוא פורס כנפיו לשמיים. זה, במיקום, המיקום כאן הוא מאוד קריטי. אתם יודעים, בכלל המיקום של איפה המורה עומד? איפה החזן? בעל התפילה עומד אצל הספרדים. החזן נמצא איפה? במרכז, וגם כולם ככה יושבים כזה בצורה. זה כאילו, רואים, כולם רואים, אנחנו כולנו כאן ביחד מתפללים. ואצל אשכנזים, הבעל תפילה יותר מקדימה, יש כאן איזה כאילו מישהו שאנחנו שלחנו אותו, הוא שליח שלנו, נכון, ביום כיפור, שולחתי במלאכות חבר סגל חבורתך, נכון, הבעל תפילה אומר, מאוד משמעותי המיקום, איך הרב נמצא, איך הרב, אם הרב יושב עם הפנים לקהל, רוצה לומר כאילו, ממני תראו וכן תעשו, ככה זה אצל הליטאים המתנגדים, או שהרב יושב מקדימה, אבל עם הפנים לארון הקודש, כאומר, אנחנו כולנו ביחד מול הבורא יתברך, יש כאלה שהם כזה חצי זווית, יש כאלה בכלל שהרב יושב מאחורה, כאילו, המיקום הוא, המקום והמיקום שאדם בוחר לעצמו הוא אמירה, מאוד משמעותית. אז שלמה, המיקום שהוא בוחר הוא לא לחינם. קודם כל, בוא נשים לב שהתפילה מתחילה עם זה שהוא עם הגב לקודש הקודשים ועם הפנים כלפי העם. והוא בוחר להיות על המזבח, פורס כפיו בשמיים ואומר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. פרק ח' פסוק כ"ב.
נגד כל קהל ישראל, מה זה אומר?
רגע, תן לי לראות שלא התבלבלתי, שנייה. כן, אבל יש כאן עוד פסוק, עוד שנייה אחת. כן, בסדר. זה פרק ארוך, פרק אחד, אנחנו לא מספיק את הכל היום. כן, אז זה הסיטואציה, עוד פעם. נגד הכוונה מול. ויפרוס כפיו השמיים ויאמר אדוני אלוהי ישראל אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת שומר הברית והחסד לעבדיך פסוק כ"ב פרק ח' ההולכים לפניך בכל ליבם אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו ותדבר בפיך וידך מילאת כיום ואתה אדוני אלוהי ישראל שמור לעבדך דוד כל אשר דיברת לו למור לא יקראת לך איש מלפני יושב על כיסא ישראל וכו' וכו' ואתה אלוהי ישראל יאמן לדברך אשר דיברת לעבדך דוד. קודם כל חלק הראשון של התפילה, תפילה על נצחיות מלכות בית דוד. זה הרבה מאוד. אני מזכיר לכם שכשדוד ביקש לבנות את בית המקדש, נתן אומר לו, אתה לא תבנה, הבן שלך יבנה. ודוד כל כך מבסוט, הוא בכלל לא מתאכזב. אז שאלנו, למה הוא לא מתאכזב? הרי הוא, החלום שלו כאילו אומרים לו לא. אבל בעצם אנחנו מבינים שדוד קיבל יותר מה שהוא ביקש. כי ברגע שמבטיחים לדוד את נצחיות הממלכה, בעצם זה אומר שהקדוש ברוך הוא חתם על העניין. הבטחה לנצחיות זה בעצם משהו שהוא עם השגחה אלוקית. אז זה לא יהיה, אני אהיה הבן שלי, אבל זה נצחי. אז זה לכן שלמה מתחיל את התפילה מנצחיות בית דוד, ומיד אחר כך, כי האומנם ישב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי, ופנית על תפילת עבדך ועל תחינתו, אדוני אלוהי לשמוע על הרינה ועל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך. ויות עיניך פתוחות על הבית הזה, לילה ויום, אל המקום אשר אמרת, יש מי שם לשמוע על התפילה, אשר יתפלל עבדך למקום הזה. בקיצור, החלק השני, מקום תפילה. מקום שבו האדם יכול לפנות אל הבורא יתברך, והקדוש ברוך הוא ישמע. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב לראות איך שלמה חושב שתראה התקופה הבאה. האם התקופה הבאה מרגע בניית המקדש, רק יהיו כולם צדיקים, וכולם חסידים, וכולם רק כזה? לא! מתברר ששלמה מבין מה שהרמב״ם כתב יותר מאוחר, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. עדיין יהיו מריבות, עדיין יהיו חטאים, עדיין יהיו קשיים, אבל תהיה כתובת. זה כמו, משל למה הדבר דומה, לאדם שהולך ביער, אין לו מפה. אז לא רק שהוא הולך, לא רק הולך, בכלל, הולך. אז לא רק שהוא צריך להתאמץ ולעלות הרים ולרדת גאיות ובקעות וכו', הוא גם לא יודע לאן הוא הולך. אבל ברגע שבית המקדש נבנה, יש מפה. יש מפה. עדיין צריך ללכת את המפה הזאת, עדיין יש הרים ובקעות, עדיין גם אפשר ליפול באמצע, אבל המפה פרוסה. אני יודע איפה המיקום שלי ביחס לכל המקומות, וגם יודע לאן צריך ללכת. ולכן מיד אומר שלמה, ואתה תשמע אל מקום שבטך על השמיים, וסלחת את אשר יחטא איש לרעהו, ונסע בו עלה לעלותו, ובא עלה לפני מזבחיך בבית הזה. ואתה תשמע שמיים ועשית ושפטת את עבדיך להרשיע רשע, לתת דרכו בראשו להצדיק צדיק, לתת לו כצדקתו. גם ברמת הפרט יהיו עדיין רשעים וצדיקים ויצטרכו להעניש אותם. זה ימות המשיח. אני אומר מאמר מוסגר, תשימו לב ששלמה כאן משתמש כל הזמן בביטוי השמיים. השמיים, השמיים, כאיזה מין קונטרה, כאילו עוד פעם, כדי להפוך את המעמד הזה שאף אחד לא יחשוב שעכשיו הקדוש ברוך הוא כאן, תפסנו אותו כאן בארץ. אז כל הזמן הוא מרחיק, הוא אומר, השמיים, השמיים. טוב, בסדר, אז זה בפרט. צדיק ורשע. מה עם הכלל? ודאי כלל ישראל יהיה רק צדיק. לא! בינגף עמך ישראל לפני אויב, אשר יחטאו לך, ושבו אליך ועודו את שמך, והתפללו והתחנו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים, וסלחת לך את עמך ישראל, והשבותם אל האדמה שנתת לאבותם. יש כאן משמעות אפילו שיכול להיות אפילו גלות בתוך התקופה הזאת. מסוימת. עד כדי כך. כלומר, זה לא איזה מתקופה אוטופית, שבה פשוט אנחנו אוכלים מן. בסדר? אמרו שיהיה פה שלג, נכון? לפי דעתי, מה שמגניב בשלג בירושלים, שזה מזכיר את המן. זה נראה לי למה כולם מבסוטים. לא? מזכיר את המן, כל אחד יורד לו, זה מבסוטים, יש בזה, יש בזה משהו. אך נראה לי. כי בחוץ לארץ לא מתלהבים משלג. זה אבל כאן, בסורת שלג כולם.
כתוב דק כפור.
המן. כן.
אבל לכאורה תקופה 40 שנה במדבר, זה גם סוג של תקופת גאולה.
קשה להגיד שזה תקופת גאולה.
חוץ מזה שמסתובב במדבר, אבל כל התקופה...
יש 15 אלף מתים כל שנה.
אבל יש שכינה, יש למי לפנות, יש הכל.
הייתי קורא לזה גלות בתנאים אופטימליים. זה גלות. הכלי יקר אומר, שכשמשה רבנו אומר בספר דברים, כן? אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הרי מוריד את כל שכניו. אומר הכלי יקר, זה תוכחה לישראל, רב לכם שבת בהר הזה, שאתם לא רוצים לפנות, ככה אומר הכלי יקר, מהר סיני וללכת אל עצמות מקור שלכם, זו ארץ ישראל. התאהבתם בכולל שנקרא כולל מאונט סיני. מה הרב הכולל הזה? מקבלים מלגה, הרב הכי טוב בעולם. רוצים להישאר פה? לא. ארץ ישראל, רב לכם שבת בהר הזה, מספיק. אז קשה לקרוא לזה, נכון ש... אבל אחרי הכל זה מדבר. אז הנה, בינגף לך ישראל לפני אויב, יחטאו לך, שבותם אל האדמה. בעצר שמיים ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך, לך. והתפללו למקום הזה והודו את שמך, ומחטאתם ישובו כי תענה. אתה תשמע השמיים וסלחת, כן? כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה. רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון, ירקון, הרבה חסיל, כי יהיה, כי יצר לו אויבו בארץ שערב כל נגע, כל מחלה, כל תפילה, כל תחינה, אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, אשר ידון איש נגע לבבו ופרס כפיו אל הבית הזה. מרכז התפילה העולמי, כל האדם. כל האדם, לא רק לישראל, כל האדם. ושלמה לוקח בחשבון אפשרויות של דבר, חרב, רעב. זה לא שהעולם עכשיו נהיה... במובן הזה שלמה לא מבין את תקופתו כשיא ההיסטוריה בתור איזה מין תקופה, כמו כאן בשאלה אוטופית. זה לא יהיה אוטופית. זה יהיה לגמרי כאן בעולם הזה, אבל יהיה דיבור. סוף סוף הגלות, החרב, שנפסקה בין האדם לבין הבורא יתברך, היכולת לדבר ולקבל גם תשובה ומענה, הצינור הזה נפתח. זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. הנה, פסוק מ-א', עוד יותר דברים ברורים, וגם אל הנוכרי. אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעו את שבך הגדול ביתך החזקה וזרעך נטויה, ובא והתפלל לבית הזה, ואתה תשמע השמיים, וכל שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך אנוכי, למען ידון כל עמי הארץ את שמך, ליראה אותך כבעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. וחלק מהתפילה, בילדין, גם אנוכי, הוא חלק מהעניין. ואחר כך, ממשיך כאן ב... בפסוקים, עם ישראל, עוד פעם חד, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, וכן על זה הדרך, וכו' וכו'. עכשיו, עוד, בואו רק נסיים בפסוק נון ד', כי זה חשוב, ותראו את פסוק נון ד'. אני מזכיר לכם את הסיטואציה. שלמה קורע ברך לפני המזבח, פורס כפיו אל השמיים, עם הפנים לעם ישראל, אבל מתפלל למי? להשם יתברך. כלומר, זה כאן בדיוק נקודת האמצע. גם המזבח, עם ישראל רואה אותו, הוא לא מסתתר באיזה מקום, עם ישראל רואה אותו, אבל הכפיים פרוסות לשמיים והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, ויהי כחלות שלמה להתפלל לאדוני את כל התפילה והתחינה הזאת, קם מלפני המזבח מכרוע על ברכיו, וכפיו פרוסות אל השמיים. את אותה תפילה שהוא הפנה כלפי השם יתברך עם הידיים למעלה, הוא עכשיו המשך אחד לברכה לעם ישראל. אתם מבינים את החיבור הזה? של מלכות וכהונה ותפילה. ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל כל גדול אמור, ברוך אדוני, אשר נתן מנוחה לעמו ישראל, ככל אשר דיבר הוא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. אולי זו הכותרת של הלימוד שלנו היום. אשר נתן מנוחה לעמו ישראל. מנוחה לא במובן של to rest, אלא מנוחה במובן של הפך מגלות. הגלות הארוכה שיצאה אליה לא רק עם ישראל, אלא האנושות כולה, אחרי חטא אדם הראשון, הגיעה לסיומה. זאת המנוחה. פה אשב כי הביתי, נכון איך דוד המלך אומר בפרק קוף למדבט, איך זה הולך? כן, אבל יש שם גם מנוחה, לא? גם את המילה מנוחה מוזכר שם. קום על אדוני למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. כן. זהו, הנה. זו, הנה. כי בחר אדוני מתיר נבעה למושב. לא, זאת מנוחתי עדי עד, פה ישן כי הביתיה. זאת מנוחתי. מנוחתי נשון מונח. שכינה מונחת. מכאן אפשר להתחיל לעבוד. מכאן, הדברים כבר פורצים קדימה. הגענו כאן ממש לסיסי השיאים של התוכנית של שלמה וגם של המימוש שלה. בעזרת השם בשבוע הבא עוד קצת על השיא הזה, אבל נתחיל גם לראות את המחירים. את המחירים של השיטה וגם את התקלות ואת הבעיות. זה בשבוע הבא, ובעוד שבועיים נעשה גם שיעור על מגילת אסתר בעזרת השם.